יהודה. כבר למדנו את החורבן של שומרון. זוכר שלמדנו? שלא היית. למדנו את החורבן של שומרון. אמנם מעט יחסית, מעט פסוקים יחסית מוקדשים לחורבן של שומרון, אבל החורבן שמתואר בשומרון הוא חורבן שלם. כתוב שם, שמתי שומרון לאי השדה, למפה החרם, והגרתי לגיא אבניה. לעומת זאת, החורבן של יהודה, של הערים ביהודה, מתואר...
מלכים אתה מדבר?
לא, פה, במיכה. מתואר פה ב-12 פסוקים, וכולם בלשון נופל ללשון, אבל כמה שהמיכה מעריך יותר בחורבן של יהודה, אבל לא מתואר כאן חורבן שלם, אלא צרה צרורה. צרה קשה מאוד. או שהוא ממורשה, או שהוא ממורשת גת. מה אתה שואל?
מה תופס
אותם במורשה? הוא היה משכונת מורשה. לכן אנחנו לומדים אותו. תלמוד תורה מורשה. טוב.
לא, בטוח לא יקרה.
רגע, אז אנחנו ממשיכים. אז אני מבין שאנחנו ממש רק התחלנו את הלשון נופל ללשון. בסדר, אז עכשיו יש לנו 12 פסוקים נדמה לי של לשון נופל ללשון, או 12 ערים על כל פנים, של לשון נופל ללשון, של חורבן העיר, איכשהו רמוז בשמה. וכולם ערים באזור שבין השפלה לבין ירושלים. זאת אומרת, זה הדרך של האויב, של סנחריב, לכיוון ירושלים, והשמות שהוא עושה ביהודה בדרכו. באמת, מה? אז פה התיאור שהוא בא מהשפלה, בישעיהו,
מצפון
תיפתח הרעה,
טוב זה
המאוחד נצר.
לא,
בגלל
הוא בא
במזרח,
צפון
מזרח. אז יש, כנראה שהיו שתי, אם תסתכלו בספר ישעיהו, בפרק י' אז יש, סליחה רגע, אז פה יש תיאור, סליחה, פרק י', פרק י', פסוק כ"ח, שם גם כן יש הדרך של סנחריב ולירושלים, ושם מתוארות ערים אחרות. שם כתוב, בעל עיית עבר במגרון, למכמס יפקיד כליו, עברו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה. גם פה יש לשון נופל ללשון. צהליק הולך בת גלים, מקשיב אליישה, ענייה ענתות, נדדה מדמנה, יושבי הגבים מאיזו, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו ארבע ציון, גבעת ירושלים. אז יש פה 8 מסעות שעשה סנחריב בדרכו לירושלים, וזה לא המסעות שכתובות במיכה, והחוקרים אומרים שכנראה סנחריב הגיע משני, כאילו, מה? שתי חילות שלו, שתי מסלולים, בשני מסלולים הוא הגיע לירושלים. בוא נראה איך הוא אומר את זה פה, נקרא את זה רגע.
וזה קשור למיכה רק, לא הבנתי?
הם מתנבאים ביחד על אותם מסעות.
ישעיהו ומיכה?
כן.
של סנחריב.
של סנחריב. והם מתארים דרך שונה. אחד מתאר, בוא נקרא את זה פה רגע. אותה תקופה, ארבעה נביאים נתנבאו באותו הפרק. ישעיהו, לא צפניה, ישעיהו, הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. ובין ישעיהו למיכה יש תופעה מיוחדת במינה שאין בכלל במקום אחר, שיש פרק זהה, לא זהה ממש, אבל דומה מאוד.
בנבואה,
ישעיהו פרק ב' ומיכה פרק ד', הם אותה נבואה בלשון טיפה שונה.
מסתם
הכירו,
לא נביאים,
הכירו אחד השני. מיכה ד', הנבואה על חזון אחרית הימים, נכון, יהיה ארבע את השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, הלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, ולבית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה פסוק שנכתב כתקנו, הפסוק הזה אני חושב הוא היחיד שממש מילה במילה בישעיהו ובמיכה. דרך אגב, אם כבר הזכרתי את זה, אז מי שיש, אני מקווה שיש לכם ספרים, אז תציצו רגע מיכה פרק ד'.
אבל הרב, אני לא יודע איפה כולם.
טוב, לא חשוב מה שרציתי להגיד.
אתה יכול פשוט לפתוח, זה נפתח
בישעיהו. הרבה שם, נכון, בראש הערים.
נכון, זה בדיוק ישעיהו ב'. תסתכל בישעיהו ב'. טוב,
דבר שבדי שמיד והיה בכל נכון יהיה רמת השם וראש הערים וניסה מגבעות ונערו אליו כל הגויים.
אז יש כל מיני שינויים של מילים בודדות, לא שמתם לב לזה?
ובאותו סגנון גם הם כל הנבואה,
אז זה אמרו חזל, בדיוק כל הנבואה הזו אמרו חזל, שסגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. זאת אומרת, יש דמיון ואין זהות. סקור, כל מקום שכתוב פה עמים, בשני כתוב גויים. כל מקום שכתוב גויים, בשני עמים. ואני חושב, חוץ מהפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ואלי שעון פסוקים שהם לגמרי לגמרי זהים. בכל אחד יש איזה שינוי של מילה או שתיים.
מה העניין שהם כל הזמן מחליפים בין העמים לגויים, והפוך בדיוק
ביניהם? אני לא יודע.
תכננו את זה?
ראו את זה אחרת. טוב, בכל אופן אני רציתי לענות לכם על הסיפור הזה של, הנה פה הוא כותב ככה, ביהודה מונה כתוב לפחות 12 שמות של מקומות מחוץ לירושלים, ומייעד לכל מקום פורנות הראויה לו בלשון אפל הלשון. יש רשימת המקומות האלה מעלה בזיכרון את רשימת המקומות שבנבואת ישעיהו, בעל היד, עבר במגרון וכולו. אבל המקומות הנזכרים במיכה אינם עולים אלה הנזכרים בישעיה. מסתבר שאצל שני הנביאים ערוכים המקומות לפי הדרכים שבהם עולה האויב על ירושלים, אלא שבישעיהו ערוכים המקומות ליד הדרך הצפונית המוליכה לירושלים, ואילו במיכה ערוכים המקומות ליד הדרכים המערביות המוליכות מהשפלה לירושלים. זה מה שענית, זה מה שאמרת. זאת אומרת, בישעיהו המקומות, היד, מגרון, זה מצפון לירושלים, מצפון לכיוון ירושלים, ובמיכה זה מהמערב. אני חושב, מי שכתב את הפירוש של מיכה, של דעת מקרא, זה אוצר יקר. כתב אותו משה זיידל, תלמידו של הרב קוק. מכירים, יש המון איגרות באיגרות הראייה
של האוניברסיטה, לאקדמיה.
אז הוא היה הנציג של הרב קוק באוניברסיטה, היו לו שניים. אחד זה משה זיידל ואחד זה מנשה לוין.
משה זיידל?
הרמז. הוא היה תמיד חכם מופלג בכל מקצועות התורה.
איך הוא אהב אותו, הרב קוק?
הרב קוק מאוד מאוד אהב אותו. והוא נחשב אחד מחשובי, אולי החשוב ביותר בין חוקרי המקרא באוניברסיטה. ובתוך דעת מקרא,
ולמחקרים גם מעריכים אותו.
כן. ובתוך דעת מקרא יש הרבה פירושים שמושפעים ממנו. את הפירוש לספר הושע כתב יהודה קיל על פי הרבה הקדמות שהוא שמע ממנו, וההערות שלו פרוסות בכל הכרכים של דעת מקרא. אבל למיכה בעצמו הם מצאו רשימות, לא ארוחות סופית, אבל הרשימות שלו שהוא פירש את ספר מיכה, והם ערכו אותם והם כתבו את שמו בראש הספר.
מי התלמיד השני של הרב קוק שהיה באוניברסיטה?
השני זה היה מנשה לוין, בנימין מנשה לוין, שהוא כתב את אוצר הגאונים. הוא הוציא, הוא גילה את, מה?
מי הוא קשור?
הרב לוין? לא, לא ידוע לי על קשר. אבל כן, ברור, אבל הוא היה חוקר באוניברסיטה. גם לו יצא שם מאוד מכובד, אבל אני חושב בתחום שלו פחות. הוא היה הראשון שעסק בתורת הגאונים והוציא מכתבי יד את אוצר הגאונים, תשובות הגאונים. אבל משה זיידל הוא ממש נהיה... על כל פנים, אז זה דברים שהוא כותב. אני חושב שעמוס חכם בישעיהו הוא מעריך יותר בתעודות ההיסטוריות שיש לשני המסעות האלה. שיש באמת עדויות על שני מסעות של סנחריב, אחד מצפון ואחד ממערב. טוב, בכל אופן...
שתי מסעות שונים או במקביל?
לא, אולי במקביל, אולי שני
כוחות.
כן, שני כוחות. לכל פנים, אז זה סתם, אנחנו קוראים בספר מלכים, בתמימות, שסנחריב בא על הרי יהודה בצורות והתפסם, ואנחנו חושבים, בסדר, תפס אותם, ובסוף הייתה ישועה. אנחנו לא מבינים שהייתה צרה צרורה, היה שואה. היה יום ונורא. נכון שזה נגמר בטוב יחסית, אבל באמצע הייתה שואה. לפני שזה נגמר בטוב הייתה שואה.
מה?
זה
היה כזמן כל הסיפור הזה?
כן. לא יודע בדיוק.
ירושלים עוד
יחד. איך אתה יודע שזה היה זמן?
גם התיאורים ב...
חמה, הרוגים, בלגנים ולפני.
היו הרבה הרוגים. כל הרי יהודה חוץ מירושלים. נתפסה על ידי האויב. אתה מבין שהוא לא נהג בהם בכפפות של משי, והוא לא עשה להם בינוי פיצוי.
זה אתה עוזר על לחיש, יש כזה שבלית כזה.
הישועה הזאת שם גם סנחריב מצא את זה, לא?
כן.
סנחריב משם חי.
הוא נשאר חי, ואחר כך הוא נרצח על ידי הבנים שלו. טוב, אז בבית לאפרה, אפר התפלשי. אז זה למדנו, נכון? עברי לכם יושבת שפיר אריה ושת. יש לך את הפסוקים בעצמם בתוך ה... זהו? יופי. אז אנחנו פסוק י' א'. עברי לכם יושבת שפיר אריה ושת. לא יצאה יושבת צענן מספד בית האצל, ייקח מכם עמדתו. אז כמו שאמרנו, כל הפסוקים כאן הם ערוכים בסגנון של לשון נופל הלשון, הפורנות של העיר על, או על הצליל של השם שלה, או על המשמעות של השם שלה. אז פה כתוב, עברי לכם יושבת שפיר אריה ושת. אמרנו שבמיכה, באופן מיוחד, יש השפה היא לא, כאילו לא, זה שפתחו בהתחלה בעברי לכם, עברי לכם זה לא הולך בעברית, נכון? או עברי לך, או עברו לכם. הקריאה עברי זה ליושבת שפיר, ולכם זה לציבור, ליושבי שפיר. הקריאה עברי זה לכנסייה, כנסת שפיר. שפיר זה שם של עיר, עיר ביהודה שהייתה נקראת שפיר. והנביא מציע לה, עברי לכם יושבת שפיר אריה ושת. זאת אומרת, השם שפיר כבר לא מתאים לכם. שפיר זה שפיר, זה מעולה, זה סופר, זה הכי טוב. אבל השם שפיר כבר לא הולם לכם. בעיני רוח, ברוח, במראה הנביאה, הנבואה, אני רואה את השם שפיר כמו לעג לרש לקרוא לעיר במצבה הנוכחי שפיר. אז תעברי לכם למקום שנקרא, או למקום אחר שנקרא אריה ושת, או שתקראי לעיר שלכם, תקראו בשם אחר, אריה ושת.
אני חשבתי אולי שזה
גם חשוב
לשפיר של האישה,
שאריה ושת
זה...
זה השם, כן, יכול להיות, יכול מאוד להיות, יפה מאוד. עברי לכם יושבת שפיר, אריה ושת, יש פה שני משמעויות בלשון שפיר, גם שפיר זה טוב, אדרבה, תעברי למשמעות השנייה של שפיר.
שפיר
ושיליה. מי שפיר. אבל אני לא יודע אם בתנך ישנה המשמעות הזו של שפיר. לא נראה לי. אז עברי לכם יושבת שפיר, אריה ושת. דרך אגב, המילה שפיר, מלשון טוב, משופר, היא מילה שחורגת שפות. היא בכל העולם.
שפיר?
סופר באנגלית. ושופרה. מה? איך בערבית?
זובר
בערבית. לא, אבל יש. סופר, סופר. לא, אבל אני חושב שיש גם בערבית. יש בהמון המון שפות. בהמון המון שפות המילה הזו נמצאת.
זה המקור
הטוב.
או בננה.
שופרסל וסופרסל. כן. זה סוד שופר סאב וסופר סאב.
חולה
הרבה. אז עברי לכם יושבת שפיר עריה ושת. יש גם כאלה שמציעים שעריה ושת זה שם של מקום, זה רמז למקום קרוב, רגע בוא נראה, זאב וילנאי סובר שבושת רומזת לבשית, שם של מקום ליד גדרה. אה הנה, מה שאמרת זה רשי. לדעת רשי, נקת הכתוב עריה בושת כרמז לשם שפיר, שנדרש כאן מלשון שפיר ושיליה של הוולד היוצא מהרחם. השם יש בעברי רמז ללשון עובר. עברי לכם, עובר לכם, יפה. עברי לכם יושבת שפיר עריה בושת, לא יצאה יושבת צענן מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. וואי, יש על זה כל כך הרבה פירושים. אז בוא נתחיל. יש כאלה שמפרשים את החלק שלא יצאה יושבת צענן במנותק מההמשך. לא יצאה יושבת צענן. והפירוש הוא שלא יצא פליט מכל יושבי צענן. יש עיר שנקראת צענן, מופיעה גם בספר יהושע. ומהעיר הזו לא נמלט פליט. ואז לפי זה, שני החלקים האחרים של הפסוק כמניין אחד, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. יש, גם פה יש... או שהאויב... רגע, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו, רגע. טוב, בוא, פה הוא אומר כמה פירושים. אני אגיד קודם כל מה אני זוכר, אחר כך... אז מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. יש כאלה שמסבירים, לא יש, אמרנו, פירוש ראשון, לא יצאה יושבת צענן, לא נשאר מהם פליט. זה הפירוש של יונתן בן עוזיאל ושל רשי.
מה הקשר, כאילו?
לא יצאה, לא נשאר... גם עוד עיר שנקראת צענן, והוא דורש עליה, הוא רואה ברוח הנבואה את מפלתה, והוא קורא עליה את המפלה שלה בלשון נופל ללשון. לא יצאה יושבת צענן. זאת אומרת, לא היה להם פליט. התרגום יונתן אומר לא יצאו משזבין, לא יצאו ניצולים מיושבת צענן. יש כאלה שמסבירים לא יצאה יושבת צענן מספד בית האצל. זאת אומרת כל כך עסוקה הייתה יושבת צענן במספד שלה שאף על פי שבית האצל נחרבה לפניה.
מה זה בית האצל? זה גם עיר
שם של מקום לפי זה. ואף על פי שבית האצל היו, אמרתי לציקי שזה מזכיר לי צערי, כן, להבדיל, אבל זה מזכיר לי שהייתי, ישבתי בנצרים, ואמרו שנווה דקלים מפונית ונהרסת. אז קודם כל זה שובר אותך, אבל מצד שני אתה לא יכול להשתתף בשבר הזה, כי אתה עסוק פה בשבר שלך.
ההלוויות של כל עיר
כביכול
גמרו את המלאי של הזמן, לא היה אפשר להספיק ללכת
אולי עוד לפני שהגיעו ההלוויות. היא לא יצאה יושבת צענן כי היא התארגנה להתמודדות שלה, או לא, היא הייתה עסוקה בצרות שלה. בבית האצל כבר היו מספדים, אבל יושבת צענן לא יצאה למספדים האלה. בית האצל כבר הייתה חרבה, אבל יושבת צענן לא יצאה לפני שהייתה עסוקה בשלה. ולפי זה הפירוש של ייקח מכם עמדתו, כביכול האויב, אתה שומע אלון, האויב ייקח את מלוא המחיר על כל הכוח אדם שהוא השקיע בעיר הזו. הוא ייקח מכם תבין ותקילין את עמידתו שם, כמו שיש ייקח את עמדתו, את עמידתו, הוא...
מי זה מכם?
מכם? מיושבי יהודה. זאת אומרת, הוא לא יניח לכם, הוא ייקח מכם את התשלום עבור העמידה שלו, עבור המלחמה שלו, כבכל השכר של הלוחמים.
למה זה קשור להתחלה?
זה לא קשור, זה משפט שעומד לעצמו. ייקח מכם עמדתו. האויב ייקח מכם, תבין ותקילין את עמדתו עליכם. על כל עיר שהוא צר עליה, כמו שירמיהו הנביא אומר, נבוכדרצר מלך בבל העביד את חילו עבודה רבה אל צור, כל ראש מוקרח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו חילו מצור על העבודה אשר עובד בה, פעולתו אשר נתתי לו את ארץ מצרים. זאת אומרת, השכר שלו על צור יהיה. אז פה הוא אומר מיכל, לא לא לא, הוא לא ייקח בהקפה, הוא ייקח מכם תבין ותקילין את שכר עמידתו. אז זה פירוש אחד. יש פירוש נוסף, רש"י אומר מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו, זה הוא מכניס פה את
המספד בעצמו ייקח מכם עמדתו.
הוא אומר שמה זה מספד בית האצל? ההנקה וההנחה של המסכנים שהפסידו את הבתים שלהם בגלל הרחבות של הבתים של העשירים בירושלים. בספר ישעיהו בפרק ה' כתוב שבתקופה הזו עשירי ירושלים היו, גם אנחנו נראה את זה בפרק ב' אצלנו ובפרק ג' בפירוש, שאנשים, העשירים של ירושלים היו מרחיבים את הבתים שלהם על חשבון העניים והמסכנים בירושלים. הטייקונים בדיוק. ואלה שהיו גרים אצלהם והפסידו את ביתם, הפסידו את שטחם בגלל אלה שבונים בלא משפט, הם היו סופדים, הם היו עצובים, הם היו בוכים. אומר הנביא, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. זה שאתם גרמתם למספד, לאלה שהיו גרים אצלכם, השכנים, המספד הזה, הבכיות, הבכי הזה של המסכנים, הוא ייקח מכם את עמדתו. הוא יבוא לכם בהפוכה.
זה הפסוק הזה מדבר. בסוף הם באמת לא הפסידו כלום.
אבל כנראה הם הפסידו.
לפי זה הפסוק הזה מדבר על שפיר, על צענן ועל ירושלים.
איפה
הוא
רוצה
את הרמז לזה?
מה? זה
רעש, זה לא
פשט. עכשיו, מה הרמז בזה?
למה להגיד שמספד זה לא הפשט של מספד?
מספד? מספד זה בכי.
לא, מספד אמרת, בסדר, עצוב כי זה, אבל למה להגיד שזה...
לא, כי הוא אומר, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. המילה אצל מזכירה לו... הוי מגיעי בית בבית, שדה בשדה הקריבו, ושבתם לבדכם עד אפס, כמו שכתוב בפרק ה' בישעיהו, שזה אותה תקופה. וגם בעמוד הבא תסתכלו בפרק ב' במיכה, איך מתחיל הפרק בן ציון?
הוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם, באור הבוקר יעשו כי יש לאל ידם.
פסוק ב',
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו,
ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. זה לא מנותק מההקשר. וגם פסוק ג', פרק ג', תסתכלו, תסתכלו פסוק י', בונה ציון בדמים, שימון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל. פסוק ת', המתאבי משפט ואת כל הישרה יעקש, ובונה ציון בדמים וירושלים בעבלה, ראשיה בשוחד ישפוט וכהניה במחיר ירו ונביאיה בכסף יקסומו וכולו. לכן בגללכם ציון שדה תחרש. אז זאת אומרת, זה לא מנותק מההקשר הפירוש של רש"י, למרות שהוא דרשה, אני מסכים שהוא דרשה.
אפשר לשים את זה עכשיו בפייסבוק של יאיר.
בית האצל
זה
נשמע הרבה יותר שם של מקום.
נכון.
ותקבולת לצענה.
נכון.
איפה זה בית
האצל? אז מה הם מסבירים פה? אתם רוצים לשמוע? מספד בית האצל.
בוא נשים את זה בפייסבוק של יאיר. זה לפידוס.
לא נתברר בדיוק במקום בית האצל, והוא אומר פה בהערה, יש משערים שישבה בדיר אל עסל, 3 קילומטר מזרחית לתל בית מרסם, ואין לה זיהוי אישור ארכיאולוגי. מקום בשל אצל הוא נזכר בספר זכריה פרק י' ד'. לא, שם כתוב עצל, נכון? כי יגיע גי עצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש במלך עוזיה מלך יהודה. ואיש בשם עצל, בקיצור, נזכר אצל בני משפחת שאול. כן. אפשר שבצירוף מספד בית האצל יש רמז להצילי הידיים, הזרועות, שהיו מכים וחובטים עליהם או סורטים בהן בית המספד. טוב, על כל פנים, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. או שמספד בית האצל, רגע, מה, איך, זה לא הסברתי, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. אז הסברנו את הפירוש של רש"י והסברנו את הפירוש שלו, שזה שני דברים. מספד בית האצל, אתם תכוננו על צענן ועל את המספד הידוע, כמו מספד הדדרימון בבקעת מגידון, כמו יש כאלה שאומרים שמספד בית האצל זה היה מספד ידוע בדורם, כמו מספד הדדרימון בבקעת מגידון. אז מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו, זאת אומרת מספד בית האצל יבוא לפקוד אתכם. המספד הידוע, מספד בית האצל, היה בעת העתיקה איזה מספד ידוע שהיה נקרא מספד בית האצל, והוא ייקח מכם עמדתו, פתאום הוא יהיה האורח שלכם. הלאה. כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מאת אדוני לשער ירושלים. זה פסוק קשה, נכון? ירד רע מאת השם. תמיד אנחנו מתעקשים להגיד שלא יורד רע מהשם, נכון? אבל פה כתוב, אף על פי שחילתה וכיוותה לטוב יושבת מרות. המקום הזה מרות, מה, התעייפתם? המקום הזה מרות, הוא לא, אין אותו במקום אחר בתנך, אבל יש מקום שנקרא ירמות, כנראה שדורש, שהבחור. נכון. אז כל המקומות פה הם באזור הזה. לחיש, עוד רגע. אז גם לחיש זה ליד בית שמש. אה, כן, זה לא שם. אז על כל פנים, כי חלה לטוב יושבת מרות, זה ירמות, והיא נקראת פה מרות, למה היא נקראת מרות? מלשון מר, כמו, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. אז כי חלה לטוב יושבת מרות. יושבת מרות, אומנם ציפתה לטוב, אבל לא בא טוב, כי ירד רע מאת אדוני לשער ירושלים. כביכול הרע, שהשם הוריד אותו, אז הוא תמיד הוא יורד לכיוון ירושלים. כמו שאמרנו, הנה השם יורד ממקומו וירד ודרך אדמות הארץ ונמס סוערים תחתיו והעמקים התבקעו. זאת אומרת, תמיד מיכה רואה את הפורענות יוצאת מירושלים מפני שירושלים זה היכל השם. אז פה לא הכוונה פה דווקא של ירושלים במיוחד תהיה הרעה, אלא מירושלים כביכול הרעה תגיע גם אלייך ירמות או מרות. רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש. רכש מה זה?
סוסים.
סוסים, נכון מאוד. אז רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש, עליכם להתארגן לבריחה, להתארגן להימלטות. מה?
התקפלות.
רתום המרכבה לרכש, תרתמו את המרכבה לסוסים יושבת לחיש. עוד פעם אתם רואים את זה. רתום זה זכר, ציווי לזכר, יושבת לחיש זה נקבה. רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש. ראשית חטאתי לבד ציון, כי בך נמצאו פשעי ישראל. יש פה רמז שהיה איזה חטא חמור בלחיש. שוב, מה הלשון נופל ללשון פה? אמרנו קודם יושבת מרות כי ירד רע. מרות וירד ורע זה הכל קשור אחד לשני, ועכשיו רכש ולחיש זה לשון נופל ללשון. ופה הנביא אומר שזה שלחיש תסבול כל כך זה מפני שהיה בה איזה חטא חמור. לא מפורש פה איזה חטא. ראשית חטאתי לבד ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל. או שבלחיש היו עובדים עבודה זרה, או שמשם הפיצו את העבודה זרה, או שרמוז כאן ההתנגשות בחיי המציאה? איזה מלך נהרג בלחיש? רצח המציאה מלך יהודה. מה?
ראשית זה נשמע שזה כאילו חטא שהיה התחיל את כל המלאגן.
אבל מהלשון, כי וכך נמצאו פשעי ישראל, משמע שזה היה מרכז עבודה זרה. טוב, על כל פנים, לא כל כך ברור מה זה. לכן תיתני שילוחים על מורשת גת, בתח זיו לאכזב למלכי ישראל. אז עוד פעם, יש לנו פה עוד שתי ערים, שמתואר החורבן שלהם בלשון נופל ללשון. שילוחים על מורשת גת, זאת אומרת, את תצטרכי, או שירושלים תצטרך לשלוח לאויב מתנות, שילוחים, כדי שיעזוב את מורשת גת, העיר מורשת גת, או שהאויב כבר ישתלט על מורשת גת, ותשלחי לו לשם, למורשת גת, את השילוחים, כמו שמתואר בספר מלכים, שחזקיהו, כשסנחריב צר על החיש, הוא שולח לו את דלתות ההיכל. הוא משגר אותם למלך אשור, זה כתוב בשעה שסנחריב צר על לחיש. אז או ש... מה? חזקיהו. כן, זו אותה תקופה. אז או שהכוונה היא, לכן תיתני שילוחים על מורשת גת, בעוד האויב נמצא במורשת גת, כבר כבש את מורשת גת, תשלחי לו שילוחים כדי שיסור מעלייך. או שתתני לו שילוחים בנוסף למורשת גת כדי שיעזוב אותך. בסדר, קח את מורשת גת, רק תתיר אותנו לפלטה בירושלים. תתני שילוחים על מורשת גת, בנוסף למורשת גת.
אבל התנועה פה זה כאילו בדרך לירושלים, כל זה מסופר שיקרה בדרך לפני שירושלים טיפול.
נכון, אז זאת אומרת שירושלים כל כך תפחד, אז היא תגיד, אני מוכן לתת לך את מורשת גת, רק תעזוב אותי בשקט. או שמורשת גת כבר נלקחה והוא שולח לשם את השילוחים כדי שיעזוב את ירושלים. ופירוש נוסף זה שמורשת גת כבר הייתה, היא לא הייתה באותה תקופה ביד ישראל, והייתה נשלטת על ידי האויבים, או אולי אפילו על ידי, מורשת גת זה כנראה ליד גת, אז אולי הייתה נשלטת על ידי הפלישתים, וישראל רוצים כעת את העזרה של הפלישתים במלחמה שלהם נגד סנחריב. אז האויבים מקדם עכשיו הם רוצים להתחבר איתם בעברית כדי להיות נגד האשורים. אז תתני שילוחים על מורשת גת כדי שהגיטיים האלה, הפלישתים שרק אתמול נלחמתם נגדם, ילחמו איתכם כתף עם כתף נגד האשורים.
העיר נקראת מורשת גת?
כן. מי? מי העז? איך חזקיהו העז?
לא חזקיהו, אבל בסדר.
איך חזקיהו?
אבל מה... אני חשבתי שלא היה פה מלחמה, זה היה פשוט הוא הגיע וזה, כאילו זה לא...
נו, אז מה עושים? נכנעים? מביך. באמת, השאלה שלך היא השאלה של רב שקה. על מי בטחת לך? כי מרדת בי. אתם מכירים את השאלות שם של רב שקה?
מי זה רב שקה?
רב שקה הוא היה, מה? לא החזיה, המציאה אני אמרתי. המציאה מת בלחיש. מה? רגע, לא, אז אתם שומעים. זו שאלה מאוד טובה. אני קורא לכם קצת בשביל שנבין את הסגנון של התקופה וכמה זה היה עזוי להילחם נגד סנחריב. אז נקרא את הפרקים העוסקים בסיפור בספר ישעיהו. מה, נרדמתם כולכם? למה אתה רומז? רגע, עכשיו תקשיבו סיפור. עכשיו אני מספר סיפור שהוא כתוב בספר מלכים ב' פרק י"ח פסוק, אני מתחיל מפסוק י' ג', קצת שיהיה לנו רקע היסטורי למה שבאמת קרה, מה שהתרחש, לא נבואה.
מי זה רב שקה? מי זה רב שקה?
רב שקה היה שר ההסברה של סנחריב. היה לו שר ההסברה, הוא היה יהודי מומר, רשע גדול.
גוואלד.
ג'ון קרי הוא יהודי, תגיד?
לא.
הוא לא.
קרי, איזה שם, דווקא לפורם קיבלנו כזה מתנה, אה?
עזוב, הוא רוצה תקשיבו, ו-14 שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלכים ב' פרק י"ח פסוק י"ג יש לך? וב-14 שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. הפרקים האלה נמצאים כמעט כלשונם בספר ישעיהו.
זה הרבה קורה, אבל גם ירמיה, גם ישעיה, מופיע הרבה פסוקים במלכים, לא?
יש פרקים, כן.
אבל איך הוא הגיע להיות שם כל כך גבוה? זה מעניין.
מה הבעיה, יהודי בכל מקום?
יהודי, מה אתה? גם היום שר האוצר של ארצות הברית. עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות, והתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לחיש על אמור. הנה, לחיש. ותום המרכבה לרכש יושבת לחיש, ראשית חטאתי לבד ציון, כי בך נמצאו פשעי ישראל. אז וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לחיש על אמור, חטאתי! שוב מעליי, את אשר תיתן עליי אשא. ויעשה מלך אשור על חזקיה מלך יהודה 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב. להזכירכם, כל התרומה של פרשת שבוע של הכסף מכל עם ישראל לקחו מחצית השקל מכל אחד, היה 100 כיכר כסף. עכשיו הוא דורש 300 כיכר כסף. כל כיכר כסף, כל כיכר כסף זה 3,000 שקלי כסף. ו-30 כיכר זהב, זה סכום עתק. תחשבו שכל זהב, יש פה מישהו מהאברכי הכל אלו. כמה זה כיכר זהב? לא, מהדיינות. הנה, אתה תגיד לנו. כמה זה זהב בשקלי כסף? פי 25. 30 כיכר זהב, זה הון תועפות.
מה, למה אתה מביא לו? מלך אשור הביא לחזקיה?
לא, הוא שם עליו מס, הוא אומר לו, אם אתה רוצה שאני אשוב מלך, תביא פה 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב.
איזה שמן.
750.
מה עוד צריך לקחת הרבה כסף? מה אפשר לקנות?
כל הצבא שלו
צריך להחזיק. ייקח מכם עמדתו.
איזה שמלמן.
ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור. תלמדו. בספר, במסכת פסחים, שכתוב, שלושה דברים עשה חזקיה מלך יהודה ולא הודו לו, אחד מהם קיצץ דלתות נחושת ושגרם למלך אשור, לא הודו לו, דלתות זהב, כן,
דלתות האחד.
הנה, מה, איפה זה כתוב במסכת פסחים?
מקדימים ששלושה דברים הודו לו ושלושה דברים לא הודו.
שישה דברים עשה, שלושה הודו לו, שלושה דברים.
פסחים.
כתוב במסכת פסחים. הפירוט לא כתוב להם.
לא, הדיבור הזה זה ממסכת פסחים. וישלח מלך אשור את תרטן ואת רב סריס ואת רב שקם מן לחיש אל המלך חזקיהו בחיל גדול, בחיל כבד ירושלים. אתם מבינים, אחרי ששילמו לו, הוא שלח את שר ההסברה שלו לאיים על ירושלים. אחרי ששילמו לו את כל הסכום העתק הזה, זה לא מסביעו רעב. וישלח מלך אשור את תרטן ואת רב סריס ואת רב שקם מן לחיש של המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במצילת שדה חובס ויקראו אל המלך ויצא עליהם אל יקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר ויאמר עליהם רב שקה אמרו נא אל חזקיהו כה אמר המלך הגדול מלך אשור מה הביטחון הזה אשר בטחת? שומע את השאלה שלך? מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת אך דבר שפתיים? הצעו גבורה למלחמה? מה אתה חושב שבשביל לנצח במלחמה צריך רק פה גדול? אתה על מי בטחת כי מרדת בי? זה קל מאוד להגיד מילים של מרד, אבל תחשוב. שכל. אתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים, אשר ישמח איש עליו ובא בכפו ונקבע, כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. אתה יודע למה דומה פרעה מלך מצרים? למשענת קנה רצוץ. בשכל המטופש של סנחריב ושל רב שקה שהיה יהודי מומר, אז איך אפשר לבטוח, איך אפשר למרוד במלך אשור? זה ודאי שחזקיהו סומך על פרעה, שהוא אויב טבעי של אשור, שעכשיו מרחיבה את המעצמה שלה עד לגבול הזה. אז הוא סומך שפרעה יעזור לו, אבל אתה יודע למה פרעה דומה? למשענת הקנה הרצוץ, כמו שאתה באמצע הנהר, ופתאום אתה מוצא איזה קנה. אז אתה אומר, או, מצאתי לי משענת. אני לא, אין לי שום משענת פה באמצע הנהר.
ואז הוא
נוקב לו את היד שלו. הוא בא בחפו ונקבה. זאת אומרת, נשבר הקנה ונכנס לו לתוך היד. זה מה שקורה כשאוחזים לקנה אין כוח. כן, פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. מה אתה מותח עליו? הוא רק תישבר מזה, רק הוא יעשה לך חתכים.
לא, אני אחרי שהוא שילם לו, אומר לו את כל זה.
כן. אם אתה רוצה הסבר, תקרא מלבי. כנראה שהיה שם איזה, אחרי שהוא שלח לו, הוא הצהיר הצהרות לוחמניות. חזקיה.
הוא ביקש ממנו שיעזור במלחמה נגד?
לא.
הוא רצה לפייס אותו.
שלא יבוא נגדו למלחמה. הוא שילם לו את המחיר, ואחר כך הצהיר איזה הצהרה לוחמנית.
או שלא, או שפשוט צריך לראות אמר, אבא לא, אני יכול גם וגם.
לא, יש בישעיהו.
כמו שנגיד, היה...
בקיצור, יש... המלבי מוכיח שהוא הציר איזה הצהרות לוחמניות אחר כך.
הפסוק הראשון פה, ב-14 שנה למלך חזקיה, זה כמו שאנחנו קוראים אחר כך במיכה התיאור בכל הערים.
כן, כן. עכשיו, רגע. אם כבר אנחנו ירדנו לפה, ידידיי, אז רק שתבינו על מה מדובר. כן, אני קורא ברגע בפרק י' ז', פסוק ה', ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלח ובחבור נהר גוזן והרי מדי. החורבן של שומרון כבר קרה בשלב הזה. אין יותר ממלכת 10 השבטים. כולם גלו על ידי מלך אשור. וזה החלק הראשון של נבואת...
כתוב השם שלו.
כתוב.
לא, זה גם במקומות האלה.
מה, שלמן 10?
שלמן 10, כן. חזל אמרו שזה 5 שמות לאותו מלך. סנחריב, תגלת פיל 10, שלמן 10, אסר חדו, לא אסר חדון, סו. סו. ועוד אחד. חזל אומרים שכולם 5 שמות לאותו אחד. אבל פי הפשט זה מלכים שונים. על כל פנים, אבל... נינווה, אשור, הם כבר מעצמה בינלאומית, והם כבר הגלו את אשור. ושמתי שומרון לאי השדה, למתי החרם כבר התקיים בשלב הזה. וכי תאמרו, עכשיו תראו
את... הנאום הזה של רב שקד זה אחרי שכבר הם החריבו את כל הערים
בישראל. וכי תאמרו אליי, אל אדוני אלוהינו בטחנו, אני מכיר את השיח שלכם. אתם אומרים אל השם, אנחנו בטוחים בהשם. מה בטחים בהשם? הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. מכאן לפי דעתי ידעו חכמים שהוא היה ישראלי מומר. מה הוא אומר? תשמעו איזה פיקחות וערמימיות של פוליטיקאי. לא, חזר אומרים שהוא היה יהודי מומר. רד"ק אומר שזה שהוא ידע עברית, הוא כתוב פה שהוא בהמשך שהוא דיבר יהודית, זה לא ראיה, כי יש הרבה גויים שיודעים יהודית, אבל זה לפי דעתי הראיה שבגלל זה חזר אמרו שהוא הבן של חזקיהו. אבל
בן של חזקיהו?
כן, בגמר הברכות. לא משנה.
לא, חזקיהו בגלל זה לא עסקת בפריה ורבייה, אז מה צועקים?
לא, אז מנשה ורב שקה אחר כך נולדו לו. לא משנה. חזל,
איך אבל
לא משנה, אני לא מתייחס לזה. חזל אמרו שהיה יהודי מומר. אני מדבר על המדרש הזה שיהודי מומר. אני אומר שזה פשט, כי מה הוא עושה פה עכשיו? במשך כל שנות מלכות יהודה, המלכים הצדיקים של יהודה לא יודעים מה לעשות עם מה? לא עם העבודה זרה, עם העבודה זרה הם יודעים בדיוק מה לעשות, הם מכסחים אותה. עם מה הם לא יודעים מה לעשות? עם הבמות, למה? מה זה במות? זה מזבחות שבנויות לכבוד מי?
השם.
לכבוד השם, מי שנוטץ אבן ממזבח שעשוי לכבוד השם, עובר עליו של לא תעשו אם כן לאדוני אלוהיכם. מה עושים עם זה? מצד שני אסור לעלות קורבנות על זה. איך גומלים את עם ישראל, את יהודה? הראשון שמצא לזה עצה זה היה חזקיהו. הוא הסיר את הבמות, הוא מצא איזה עצה להסיר את כל הבמה בלי לנטוץ אבן מהמזבח.
זה אסור, אבל אם זה מזבח שהוא אסור, שאיסור במות, זה לא
עושה מזבח,
לא
חלה
על
פסד
מזבח.
חלה. איפה זה? הרב קניאבסקי. מסביר את זה בעריכות. על כל פנים, וזה הסיבה שרק הבמות לא שרו. עוד דעה מזבחים ומקטרים בבמות. איך ייתכן, נסע? שיש ליבו שלם עם השם אלוהב, יושפת, הצדיקים, שעשו כמו דוד אביהם.
לא עשו את הבמות, לא מצאו את זה כאילו.
לא מצאו, יואש, אמציה, עוזיה, יותם.
ואיפה זה כתוב שעשו להרוס את זה?
כתוב בתורה, לא תסון כן השם אלוהיכם.
אבל זה על המזבח.
לא,
כתוב בתורה שאסור במות.
כתוב בתורה, מה?
כתוב שאסור במות בתורה.
כתוב בתורה, מכאן עזרה לנוצץ אבן מן המזבח.
אבל כתוב שאסור לעשות במות מחוץ למקדש.
נכון,
אסור.
לא לעשות עכשיו.
יש במות.
אסור, אז אין, זה לא במה.
הבמה הזו נבנתה לכבוד השם, מה עכשיו מותר לך לעשות איתה? מי אמר שמותר לך
לקבוע בה?
אפילו אם היא נעשתה בזמן האיסור.
זה גם בין נעשה לכבוד השם, זה נעשה...
נעשה לכבוד השם. עם מזבחים ומקטרים בבמות לשם. הראשון שמצא את העצה, זה היה חזקיה, הוא לא משנה מה העצה, העצה שלו, הוא הסיר את הבמות.
איפה הרב גני הפתיר? זה מעניין.
הוא הראשון שאומר את זה, בגמרות לא אומרים את זה, לא אומרים שזה...
ובכן, ידידיי, הראשון שהסיר את הבמות זה היה חזקיה. זה מה שכתוב פה בפירוש, כן? הראשון שכתוב עליו את הלשון הזו תסתכלו, אז כתוב הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את השרת. תסתכלו פסוק ד', הראשון ש... בפרק י' ח', בפרק שלנו.
זה דווקא לא משהו, שם זה מופיע ביחד במבודה זרה,
אבל פה במות ברור ש... אז זה מה שהוא אומר, תקשיב, תקשיב לרב שקה. אז רב שקה אומר, מה אתם אומרים על השם אלוקנו בטחנו? הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו, ויאמר ליהודה לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים, אסור.
אתה אומר שהוא סבר כמו מאן דהומר שאסור גם להסיר את הבמות, אתה אומר.
לא, הוא ידע שבירושלים יש המון מרירות על חזקיהו. מה אתה חושב? זה היה מהלך שהיה לו הרבה מתנגדים. התנ"ך הוא לא טורח להסביר לך את ראי התקופה, כי אכפת לו האמת, לא אכפת לו ההיסטוריה. אז זה ש-300 שנה אנשים שזובחים לעגלים בטוחים שהם בטוחים זובחים להשם, זה לא מעניין אותו. וזה שכל יושבי ירושלים כועסים מאוד על חזקיהו על זה שהוא הסיר את הבמות, זה לא מעניין את התנ"ך. הוא כותב את זה לטובת חזקיהו, אבל זה כתוב בין השורות. רב שקה הוא ישראלי מומר, הוא יודע, הוא יהודי מומר, הוא יודע שיש מרמור בירושלים. אז הוא אומר, מה? השם יעזור לכם? השם זה האויב הכי גדול של חזקיהו, הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו. הרי אני יודע שאתם הקרבתם על המזבחות האלה לכבוד השם.
אחד הפירושים בלא תעשו כן השם אלוקכם, זה לא תקריב
לא במקום חזקיהו,
שום במות לא תעשו כן השם אלוקכם, זה גם המקור לשום במות.
כן, חזקיהו. וכי תמרון אל אדוני אלוהינו בטחנו, הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו את מזבחותיו, ואמר יהודה וירושלים את המזבחות. ואתה, רגע בואו נקרא את זה מהר, אין לנו זמן. ואתה התערבנה את אדוני את מלך אשור, ותנה לך 2,000 סוסים אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. זה ההתערבות הראשונה. הוא אומר, אני מוכן להשקיע את הסוסים, אני אתן לך את הסוסים, אתה רק תמצא את הרוכבים, אין לך, אני אתן לך 2,000 סוסים מהעורבות שלי להילחם נגדי.
הוא אומר, אם אתה יכול להילחם בכלל?
אני, מי יש לכם פה? אתם כולכם לא יודעים בכלל להילחם, אתם כולכם דויסים 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 מה? אתנה לך 2,000 סוסים אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם?
מוכתה, רק את תוכל להיות על סוסים, אני יודע. אם יבוא סוס, אתה תוכל לרכוב עליו.
הוא יקרא את פלישתים
עד עזה.
ממגדל נוצרים ועד עיר מבצר. בסדר, אז הוא משפיל אותם, ברור שזה לא אמת מוחלטת מה שהוא אומר. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים? עכשיו עוד טענות, אתה מבלעדי אדוני עליתי על המקום הזה להשחיתו, אדוני אמר אליי עלי אל הארץ הזו והשחיתה.
הוא אומר עושה את עצמו שליח של השם.
כן, זה מלחמה פסיכולוגית. ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך הארמית כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. הרי באת להיפגש איתנו פגישה דיפלומטית, נכון? אז בוא דבר איתנו ארמית, אנחנו מבינים, דבר איתנו בשפה הבינלאומית, אל דבר איתנו יהודית, כי העם שבחומה שומעים זה לא נעים. ויאמר אליהם רב שקה, אל אדונך ואליך השלחני אדוני לדבר את הדברים האלה, הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות ממי רגליהם עמכם. יש פה הביטוי
כמו שההורים מדברים ביניהם באנגלית.
כן, אני ממשיך לקרוא שם, עכשיו אני בפרק י"ח פסוק כ"ח.
יש פה צנזורה של הכתובים, נכון?
אני מתכוון לעשות מרמור בציבור.
זה הבנתי, אבל מה?
אני
רוצה להפחיד אותם.
כן, הוא אומר, אתם המסכנים שאוכלים עכשיו את הצועה שלכם ושותים את מהרגליים שלכם במצור.
אין לכם סיכוי
במצור.
וואי,
עליכם אני מדבר, אתם הישועה, התבונה תגיע מלמטה. ויעמוד רב שקר ויקרא בקול גדול יהודית ויאמר וידבר ויאמר שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור כה אמר המלך אל ישיר אתכם חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם ידו ואל יבטח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור הצל יצילנו אדוני ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור אל תשמעו על חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו איתי ברכה הוצאו אליי ויכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי ברו.
הוא משתמש בפסוקים של
עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם. תראו מה זה, אפילו הרשע הזה עם וידך הוא יודע שארץ יותר מארץ ישראל הוא לא יכול להבטיח לאף אחד, אז הוא בשקרו אומר שהארץ שהוא ייקח אותנו זה ארץ כארצנו. אפילו לא הייתה עזות להגיד שיש ארץ יותר טובה מארץ ישראל. אפילו אז שבעזים לגיהנום, עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים, ארץ זית, יצהר ודבש, וחיו ולא תמותו. ואל תשמעו אל חזקיהו כי עשית אתכם לאמור, אדוני הצילנו. היצל הצילו אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור, היה אלוהי חמת וארפל, היה אלוהי ספרוויים, הנה ואיבה, כי הצילו את שומרון מידי. מי בכל אלוהי? מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצה מידי כי יציל אדוני את ירושלים מיהודים מידי והחרישו העם ולא ענו אותו דבר כי מצוות המלך היא לאמור לא תענו ויבוא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושנדה הסופר. אני רק קורא את התגובה. בסופו של דבר יש פה עוד שלבים של בפרק י"ט פסוק כ' וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו כה אמר אדוני אלוהי ישראל אשר התפללת אליי סנחריב מלך אשור שמעתי זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו בזה לך לעגה לך בתולת בציון אחריך ראש שני הבת ירושלים את מי חרבת וגידפת ועל מי הרימות הכל ותישא מרום עיניך על קדוש ישראל
זה המלוקני
ביד מלאכיך חרבת אדוני ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום ערים ירקתי לבנון ואחרות קומת הרזב מבחור בראשה ואבוא מלון קיצו יער כרמילו אני קרתי ושתיתי מים זרים ואחריב בחף פעמי כל יום מאורי מצור הלא שעמדת למרחוק אותה עשיתי למימי קדם ויצרתי אתה ואיתי אבותי להשוות גלים ניצים וערים בצורות ויושביהם קצרי יד. בקיצור הקדוש ברוך הוא מספר למלך אשור איזה שיעור בהיסטוריה מה הוא עשה בעולם ואחר כך הוא מספר לו שיעור בעתיד ושמתי חכי באפיך ומתגיע בשפתיך השיבתיך בדרך השבת הבא וזה לך האות וכו'. ובסופו של דבר תסתכלו פסוק למדה ויהי בלילה הוא ויצא מלאך אדוני ויח במחנה אשור 185,000 א' והשכימו בבוקר והנה כולם בגרים מתים וישא וילך וישוב סנחריב מלך אשור וישב בנלווה ויהי הוא משתחווה בית נשרוך אלוהיו ואדרה מלך ושר עצר בניו יקרו בחרב והם נלמתו ארץ ערד ואם לא חסר החדון בנו תחתיו. אז זה ככה בקיצור נמרץ הסיפור. לא הספקנו כלום אבל חשוב שנדע חשוב שנבין את ההקשר. אתם מבינים מה שקרה פה? אז כל הסיפור היה תוך כדי המצור והשמות שעשה סנחריב בארץ. על זה מתנבא מיכה כשהוא רואה עוד בעתיד בעיני הנבואה שלו את חורבן שומרון ואחר כך הוא רואה את האסון שיבוא על יהודה ובסוף פרק ב' אנחנו נראה את הסוף הטוב הזה מופיע גם בנבואה של מיכה בשני פסוקים הסוף סוף יעקב כולך קבץ הקבץ שרית ישראל יחד אשימנו כצון בוצרה כעדר בתוך הדוברות תימנה מעלה עלה הפורץ לפניהם ואדוני בראשם פרצו ויעבור ושר ויצאו בו ויעבור מלכם לפניהם ואדוני בראשם ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. איזה יפה
זה הזכרתי בתי שמחה תסתכל קצת.